רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות B&M, מומחים בניהול מסע ומתן וגיבוש אסטרטגיות מנצחות. כיזמים ואנשי עסקים, אנחנו מנהלים מסעים ומתנים פחות או יותר כל הזמן, עם כולם ובכל מקום. קרה לכם שניגשתם למסע ומתן וקיבלתם סירוב? האם אתם מציעים את ההצעה הראשונה או נותנים לצד השני להציע? איך מתכוננים למסע ומתן? ומה עושים כאשר הצד השני חורג מהמסגרת הנורמטיבית של התהליך? ניהול מסע ומתן זאת אומנות וחייבים ללמוד ולהשתפר כל הזמן. כאן נכנסים לתמונה מומחי המסע ומתן של B&M, ראשי תיבות של Business Negotiation Mentors. המומחים של B&M ילוו אתכם בתהליכי מסע ומתן בשגרה ובחירום, בחיים העסקיים והפרטיים, יסייעו לכם ללמוד ולפתח את המיומנות הדרושה, לגבש אסטרטגיה ולהכין אתכם לפגישות חשובות כדי להביא אתכם לתוצאות הטובות ביותר. אם אתם עושים עסקים, עשו את זה נכון. בקרו ב-bnm.co.il או חפשו בגוגל B&M מומחי מסע ומתן או התקשרו ל-03-6161-061 וקבלו מפגש היכרות ראשון חינם. bnm.co.il.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם חגי גולן.
שלום, אתם איתנו בעושים עסקים. לאורחת שלי היום יש קריירה צבעונית ומגוונת. שלום אביטל שטיין.
אהלן חגי, מה העניינים?
העניינים בסדר. מה, מי זאת אביטל שטיין? ספרי, אני כמעט טבולרסה לגמרי כשאנחנו מדברים.
מצוין, שזה נראה לי אחלה דבר, לא? לשיחה כזאת.
אוקיי.
אז באמת התחלתי לספר פה לדור שהעבודה השנייה שלי, אחרי שפיתרו אותי מהעבודה הראשונה שלי, הייתה פה בחברת e-teacher. הייתי נציגת מחירות, מכרתי שפות, biblical Hebrew וכאלה לכל מיני אנבנגליסטים. ואני זוכרת שכזה אמרו, מגיעים במשמרת של 2, הולכים ב-10, הפסקה ב-4, עוד הפסקת סיגריה ב-6, ואמרתי, לא. אמרתי, לא, אני לא, לא. אמרתי, אני אגיע כשאני אגיע, אני אלך כשאני אלך, והפסקות נעשה כשנצטרך הפסקות.
שזה מה זה אומר עליך בעצם?
והם אמרו לי, כן. זאת אומרת, תמיד היה את הרגע הזה בחיים שלי של המקום של החוצפה שלא ברור אם כאילו ילך טוב או לא, אבל זה תמיד...
תמיד הלך.
זה הולך, כן. ואני חושבת שאז גם הבנתי שלא, אני לא אוכל לעשות את ה-9-to-5 הקונבנציונלי, שאני לא יודעת איך עושים אותו.
אוקיי.
זאת אומרת, יש לו מחירים כבדים, אבל...
אז בואי נתחיל, בואי נתחיל מההתחלה. כי צלנו כמעט, כבר הכנסת אותי כמעט לאמצע החיים שלך.
לא, לא, זה עבודת סטודנטית.
אוקיי, אז איך הכל התחיל? ספרי על עצמך. קודם כל, בת כמה?
בת 34, וואו.
אוקיי.
גדול, זה גיל גדול. ירושלמית, בנפשי, בגופי, ירושלמית במהותי.
עדיין ירושלמית?
עדיין, עדיין. משכנעים אותי להגיע לתל אביב, ואני מרגישה שצריך להתאמץ יותר מדי בעיר הזאת.
אוקיי.
בירושלים מגיעים לפגישות עבודה עם פיג'אמה, לפעמים זה נוח לי.
אוקיי, אבל איך הכל התחיל? מה, איך הכל התחיל? מה זה הכל הזה? תכף נבין, אבל מה, איך התחלת?
אז, וואי, איך הכל התחיל? שאלה גדולה, אבל בוא נדבר שנייה על היזמות. אני חושב שהפעם ראשונה שהיה לי מפגש עם העולם הזה, היה במסיבת רווקות שלו עם ריה, זאת אומרת, לא היה אלכוהול. נסעתי כל הדרך לבאר שבע מירושלים, והייתה לי שיחה עם אחת האנשים שם על החיים, מה את עושה? במסיבת רווקות, מה את עושה?
בת כמה היית?
לא מתאים. זה היה לפני 6 שנים.
אוקיי.
ובגלל השיחה הזאת, שנה וחצי, אני חושבת, עברו מאז, היא התקשרה אליי, יום שישי אחד, היא אמרה, איפה את? אמרתי, בבית, מי את? אמרה לי, מיכל, מהמסיבה, זוכרת? לא. אבל בואי, קפצה אליי, הייתי בספונג'ה ועלי גפן לפני שבת. סיפרה לי שיש לה חלום להקים מכינה קדם צבאית לבנות מפריפריה, שזו בעצם המכינה הקדם צבאית הראשונה בארץ שמטפלת באוכלוסייה הזו, ומנסה לשבור את ההיררכיה של מכינות לחזקים. והייתי באותה תקופה, הייתי מנהלת שיווק של עסק משפחתי שעוסק במיסים, ולא היה דבר יותר חשוך מזה. זאת אומרת, עזרתי נורא לאבא שלי, אבל לא מצאתי את
מה זה עסק לייעוץ מס?
כן, עורך חשבון אמריקאי.
אוקיי.
אז עזרתי לו עם חברות סטארט-אפ שפותחות חברת בת בארצות הברית, עשינו כנסים בחול, היה נורא כיף לטייל בעולם איתו, אבל זה לא היה my thing. וכשהיא באה אליי, אמרתי, טוב, בגלל שאני עובדת אצל אבא, אז אני יכולה גם להקים משהו מהצד. ובמשך שנה ישבנו בסלון שלי עם עוד שלוש שותפות להקמה, והקמנו מכינה קדם צבאית, כשלא ידענו אם האנטיטי הוא חברה, עמותה, פרויקט, לא ידענו כלום. אני זוכרת הרגע, פעם ראשונה שישבנו אצל חבר של אבא, שהוא היה פרטנר בקרנון סיכון, והוא הזדעזע מאיתנו, זאת אומרת, ניסינו לגייס כסף לדבר הזה, והוא שאל כל מיני שאלות לגבי מה התוכנית השנתית, התלת שנתית, כסף, עניינים. ישבנו שם, פשוט היינו בהלם מוחלט.
אבל למה בכלל התחברת מלכתחילה לרעיון הזה?
אני חושבת...
מה משך אותך בא להתחבר? את יודעת, אמרת בשיווק של העסק, ראיית חשבון של אבא שלך, עיסוק בייעוץ מס, איך התחברת לה, מאיפה האמביציה להקים מכינה קדם צבאית?
אז למדתי תקשורת ולמדתי עיצוב, למדתי תקשורת חזותית, והחלום שלי בזמנו היה לשבת בקומה 40 של איזה מבנה לחברת פרסום, ולחשוב על רעיונות קריאטיביים, זה מה שהייתי עושה, הייתי יושבת עם חברים ופותרת להם כל מיני רעיונות. אז אמרתי, טוב, פעם זה עם העסק של אבא שלי, ופעם בוא נעשה את זה עם מכינה, בוא נייצר יש מעין, בוא ניקח את הדבר הזה, נספר לו סיפור, נייצר לו זהות.
לא, אבל מה שאני שואל קודם, זה, את יודעת, הרי מן הסתם, זה לא עסק ביזנס בשביל לעשות כסף.
לא.
זה איזושהי מוטיבציה שבאה ממקום מסוים, ערכי הייתי אומר, נכון?
כן, אני חושבת שמיכל, השותפה, זאת אומרת, שהמכינה שלה, הערכי בא ממנה, ואצלי לקח לי זמן להתחבר לערכי, זה היה יותר באקספיריאנס ובאדוונצ'ר ובוא נקים משהו. זאת אומרת, שם תמיד הייתי בהתחלות, בלדחוף משהו, בלתת לו כנפיים. וכשגייסנו כסף, כמובן שכבר הייתי מחוברת לרעיון והבנתי את מהות העניין ולמה זה חשוב, והוא ישב מולנו ואמר, אתן נוראיות, כאילו לא ככה מגייסים כסף, ו... איך אתן יושבות פה, וכאילו, איך אתן לוקחות מהזמן שלי?
אותו חבר של אבא שלך.
אותו חבר, ועוד הוא חבר, הוא כאילו אמור להיות נחמד.
כן.
והוא אמר, אבל אני, ברור לכן שגם אני אתן לכן את הכסף, כי אתן נהדרות. ואז הבנתי שכאילו, כשאתה בא נקי עם מוטיבציה טובה,
הוא רק אמר לכם, תהיו יותר מסודרות קצת.
איזה מסודרות? לא באנו עם שום דבר. באנו... והמזל שלנו שגם לא ידענו שאנחנו גרועות, זאת אומרת, לא ידענו שאנחנו לוקות בחסר מבחינת מה שהיינו צריכות באותה פגישה. ואלה החיים שלי, אני חושבת, כשאתה שואל מי אני חושבת שאני לומדת לאורך התהליך, כל מפגש כזה מייצר אצלי עוד קפיצת מדרגה אל עבר הפרויקט הבא. זה היה הפרויקט הראשון שבו חוויתי לראשונה, פרויקט יזמי של יצירת מכלום, היום היא בבעלות הסוכנות.
רגע, אז בואו תספרי באמת על המכינה הזאת. כמה בנות היא מכשירה מדי שנה?
אז יש בין, התחלנו עם 20, היום זה 40, היא מכינה חצי שנתית, ובעצם הן מקבלות מנילה מחודשת בסוף התהליך, כשיש להן אופציה לתפקידים יותר נחשקים, והן באות מבתים מאוד לא פשוטים. זאת אומרת, זו פריפריה גיאוגרפית, חברתית, כלכלית, על הסקאלה, ונוברות שם חצי שנה של כמו שמה שעושים בכל מכינה אחרת, רק עם המון אמפסיס על נשים.
ולא היה להם שום צ'אנס להתקבל לשום מכינה אחרת שקיימת מהרגילות.
לא, אתה יודע, you can't be what you can't see. אז אם הן לא גדלות עם רול מודליות בתמונה שלהן, זה לא פשוט.
תגידי, כשאת מתארת את התהליך הזה של ה... היזמות הזאת של המכינה הזאת, איפה נתקלת בבעיות הקשות ביותר?
אצל הבנות?
לא.
בחוץ,
ביוזמה עצמה.
כל הזמן נפל, זאת אומרת, טריקת דלת ועוד טריקת דלת בגיוס כספים.
של מי?
תני
דוגמאות קצת. כספים, דיברת כספים.
כספים היה מאוד קשה, זה היה סיפור מאוד קשה. זאת אומרת, כשהבנו שאנחנו צריכות מיליון כדי להתחיל ולהריץ, והבנו שיהיה לנו קשה לעשות את זה, וכשהתחלנו לעשות את זה עם כסף פרטי, אז הסוכנות כבר הגיעה, את האמת, היה רגע שהסוכנות שמעה עלינו ואמרה, אנחנו רוצים. ואז היה לנו סיפור שלם, אם אנחנו רוצות להעביר ככה את הסיפור, עוד לפני שהוא התחיל, לידיים גדולות יותר, שלגמרי ידעו מה לעשות עם הדבר, אבל יגידו לנו איך להתנהל, אז גם זאת הייתה דילמה גדולה, בהאם אנחנו רוצות מערכת יחסים כזו, והחלטנו בסוף שכן.
שבעצם השתלטו לכם על העסק.
מה זה עסק? לא היה כלום.
לא, בסדר.
היה רעיון. המעבר הזה בללכת לבתי ספר ולספר את הסיפור ולעניין בנות, זה גם לא קל. היו המון קשיים, אבל אני חושבת שהיו שם פשוט, היינו 5 מוחות שרצינו לראות את הדבר הזה קם, וזה היה מאוד מרגש לראות איך יחד אפשר לעשות את זה, וגם הייתה את מיכל, שעזבה את העבודה שלה וחתנה אבטלה, וכאילו אמרה, הדבר הזה קורה, לא משנה מה. זאת אומרת, צריך גם אחד כזה, שלא יכול לראות אופציה שלו.
אוקיי. תגידי, במכינה ולאורך הדרך, הלא והקשיים נבעו לפי דעתך ממניעים עניינים, או ממקומות פחות עניינים? כשנתקלתם בבעיות, כשנתקלתם במאמורות.
אתה יודע, היה מבנה באופקים, הוא התחיל באופקים, אז קיבלנו אישורים על מבנה, ואז נלקחו האישורים, ואז ראש העיר בעניין, ואז הוא לא בעניין, ואז כל מיני פוליטיקות פנימיות, באיזה שכונה זה כן, כל מיני, כאילו רע וקשה, וצריכה להיות לך מוטיבציה שהיא מספיק חזקה כדי לקום מחרת בבוקר, ולרצות מזה עוד.
כן. תגידי, את מתארת פה מצב של, תהליך של יזמות. את מגדירה את עצמך יותר יזמת או מפיקה, או מישהי פרויקטורית נגדיר את זה. מפיקה זה קצת, את יודעת, מקטין את זה.
מקטין?
כן.
זה קטע. זה לא משנה גם כשהקמתי עסק משלי לאורך התהליך הזה, כשהבנתי שזה מה שאני עושה, היא מייצרת תהליכים אסטרטגיים ומספרת זהות של מוצר, רעיון או חברה. והקמתי את העסק, אז גם אז אמרו לי, מה, את מפיקה? וזה קטע, הקו הזה בין יזמות להפקה. בכלל, אני מרגישה שהמילה יזמות היא ככה, משתמשים בה, it's overused לחלוטין. אני לא מגדירה את עצמי יזמית, אני עדיין לא שם. אני חושבת שיזמת.
אני חושב יזמת.
זה יזמת, נכון. נכון, אתה צודק.
כן, כמו צלמת, כמו זה. הרגע של עברית. כן, אוקיי.
נכון. אני מניעה יוזמות, ויחד עם אנשים בדרך כלל שותפים חכמים וכישרוניים, גורמת לדברים לקרות, אבל יזמת...
שזה מה שעושה יזם.
יס, ועדיין, אני לא הקמתי חברה עם 20 עובדים, סוסטיינבילית, שככה מכניסה להם מזכורת כל חודש, והדבר הזה קיים איקס שנים, ויש לו התכנות עתידית. לא, זה עוד לא קרה. אני עוברת מדבר לדבר, כשאני זאת שדוחפת את הדחיפה הראשונית, ברגע שהדבר קם, זה פחות מעניין אותי להיות שם, ולהוביל את המהלך של הניהול. זה אני יכולה לומר, אז שוב, אני לא יודעת איפה הקו עובר בדיוק.
כן, טוב, אז בואי, אחרי שנגמר הפרק של המכינה, או לפחות מבחינתך נגמר, שזה עבר לי אל הידיים של הסוכנות, מה את הולכת ועושה?
אז נראה לי שזה היה תוך כדי, הייתי שוב חצופה, הלכתי ללמוד בעין פרט, שזו מכינה של שמיכה גודמן הקים, מכינה לזהות יהודית, דתיים חילוני, במקום לטוס להודו, באים ל-40 יום ו-40 לילה במשך חודש אלול, ולומדים מ-8 בבוקר עד 2.
את מבית דתי בעצמך?
בית דתי, אינדיד. אוקיי. אמריקאים, צ'יזבורגר עם ציצית כזה בעולם הקונסרבטיבי שם, ועלו לארץ והפכו להיות דתיים לאומיים, ושם גדלתי בבית כזה. אבל אז הרבה פעמים לא היו לי תשובות, ואמרתי נלך לאין פרט, ונברר קצת, או נהיה קצת עם השאלות.
ומה גילית?
גיליתי שאני יכולה להיות ללא הגדרה, שמותר לי, שזה לא משהו שהיה לי ברור. ולומדים אריסטו לצד הרב קוק, ואפלטון לצד הרמב״ם, ומיכה, איך הוא אומר? שאם אתה אזרח, שחי במזרח התיכון ואתה יהודי, אז אתה לא יכול לא לדעת את הדברים האלה. זאת אומרת, אתה, it's your obligation. ואז בעיקר זה מקום להמון יצירה והמון רעיונות, זה לא מקום שמנסה לשנות לך את ה-state of mind, או להכניס לך תקסים אחרים ממה שאתה מכיר, אבל מה שקרה זה שכמה חבר'ה שרו, ואז אחד המרצים בא והוא אמר, בוא נעשה איזה משהו ככה, ועם תקציב של 10 שקלים, קנו בריסטולים, עשו green screen, השתמשו במייק של, של האייפון בזמנו, יצרו סרטון.
את זורקת פה כבר הרבה מונחים מקצועיים כאלה, אז שנבין.
כמה חבר'ה שרו, בין לבין, בין הסשן על הרמב״ם לבין הסשן על הפלטון.
ואתם יצרתם סוג שבאמצעים לא אמצעים, יצרתם סוג של אולפן.
מה זה אולפן? עם דירה של חבר זה אולפן, זה חד משמעית. כן, זה אולפן.
ושרו מה, שיר היהדות?
שרו, השיר הראשון היה של Black Eyed Peas. ולקחו מילים של חנוכה, והוא כתב, בן המרצה, בן רייס כתב את, את המילים. אני מקווה שבן לא שומע, זה היה חמור מאוד, זה היה מבחינה מוזיקלית חמור, מבחינה, זה היה רע, אבל זה קיבל 40,000 צפיות. כאילו, הוא ידע משהו שאנחנו עוד לא ידענו.
זאת אומרת, הקלטתם מה שהם נהייתם ליוטיוב, וזה...
זה לא ליוטיוב, היה שיתוף אחד שלו, עוד שיתוף של כל מי שהשתתף, 5 שיתופים תוך, כאילו, בכולל, ו40,000 צפיות. אמרו, וואלה מגניב, זה חנוכה, מה החג אחרי חנוכה? בוא נעשה סרטון לפסח. קיבל 100-120,000 צפיות. עדיין, משהו קורה שאנחנו לא מבינים מה... מה... מה קורה? אני אחרי זה באתי ללמוד במדרשה, ואני הצטלמתי לסרטון שהיה הסרטון בעצם, קיבל 1,000,000+ צפיות. שזה היה שיר של שקירה בזמנו, למונדיאל זה היה? מה זה היה?
כן, כן, כן. היה לה שיר מאוד מפורסם למונדיאל. נכון. הימנון המונדיאל, נדמה לי של דרום אפריקה.
לגמרי. אז זה היה השיר. כן. אולי בזכות זה... אני לא זוכרת, זה היה... לא ג'רי סיינפלד, זה היה אולי השותף של ג'רי, או... מישהו עשה לזה טוויט באמצע הלילה, וזה קיבל איזה 600,000 צפיות, כאילו, ב-24 שעות כזה, וזה מה שכזה...
שיר לפסח על המנגינה של השקיר
היה,
על המונדיאל.
לא, זה כבר היה ראש השנה.
אוקיי.
ואז הבנו שקורה משהו. אני פניתי לבן, נראה לי התחלתי איתו, אני כבר לא זוכרת. הוא אמר לי לא, כי לא הייתי גם חצופה בלהתחיל עם המרצה, זה לא היה מתאים. אבל כאילו...
התחלתי איתו בקטע של זוגיות.
כן.
כן.
אמר לא. זה היה קצר מאוד, אינטראקציה מאוד קצרה, ואז אמרתי, טוב, אם אני לא אוכל להיות איתו, אז אני רוצה להיות ליד הכישרון הזה. אני חושב שזה גם מה שמשך אותי לאורך הקריירה שלי, להיות בסביבת אנשים יוצרים. והצעתי להפיק לו את אחד הסרטונים, את הסרטון הבא בעצם, וזה מה שעשיתי. ואז אמרתי לו, מאיפה הכסף יוצא? כאילו, מי מממן את הסרטונים האלה? הוא אמר, מהכיס שלי. אמרתי, בוא לא נעשה שזה יהיה ככה.
הרוח, בעצם הגן היזמי שלך, בא ואמר איך אני הופכת את זה עכשיו למשהו
ביזנס. בוא נעשה משהו. אני חושבת שהזמינו אותם, לפני שאני הגעתי לתמונה לקנדה, אבל לא היה שם כלום. הם באו להופעה בקנדה, חזרו, זאת אומרת, לא מנפו את זה. ועשינו אודישנים, השגנו נגנים, השגנו זמרים, 3 זמרים ו4 נגנים, גיטרה, בסיסט, טופים, קלידים. ואז גיליתי שיש שוק ל-$10,000 להופעה של שעה, של 55 דקות, בכל מיני קהילות יהודיות כאלה שרעבות נורא לתוכן יהודי.
שההופעה כוללת שירים למנגינות ידועות של כל מיני אומנים מפורסמים עם מילים של חגים, חגי ישראל?
גם, ואז גם ניצלנו את זה, אז היינו עובדים על כל מיני שירים ישראלים, כל מיני שירים, היה שם סטיבי וונדר, היה שם אריק קלפטון, היה שם כל מיני מיינסטרים כזה, רוק פופ אמריקאי שיבוא טוב.
והזמרים עצמם זה חבר'ה מהמכינה?
כן,
כן, מכינה?
כן, לא היה שם שום דבר פרופשיונל ברמה...
אוקיי.
המקצועית וההפקתית, אבל עשינו משהו, ולאט לאט גילינו שהדבר הזה קורה. ואז הגענו לניו אורלינס ולניו יורק ולג'רזי ולשיקגו ולברזיל ולפריז, ופשוט כאילו טיילנו בעולם.
עם ההופעה הזאת. ומי הקהל זה? יהודים? רק יהודים?
כן, פעם אחת הזמינו אותנו לאמסטרדם, ולהג, קהילה לא יהודית, שלחו לנו בפייסבוק כזה, we'll kill you if you come, היה כזה BDS, כזה ממש מלחיץ, מי אנחנו, איך, אם אנחנו מספיק מפורסמים לקבל כאילו איום של BDS, זה סימן שעשינו משהו טוב, אני נבהלתי כי הבן אדם שהזמין אותנו, שהיה לא יהודי, באו אליו לבית ועשו כזה הפגנה, ושרפו איזה משהו, ואמר שיימו על אשתו, אז ביטלתי את הטור הזה, קיבלתי טלפון באמצע הלילה מהשגריר בהאג, אמר לי, איך את עושה כזה דבר, זה לא מתאים, יש BDS פה threats כל היום וכל הלילה, אנחנו לא באמת מאזינים להם, אני לא יכולתי לקחת אחריות על שבעה אנשים, אבל זהו, זה היה הסיפור השני.
תגידי, זה ביזנס?
זה היה ביזנס, כאילו זה היה, כן, זה הכניס כסף, וואי, יש כל כך הרבה דברים שאני אומרת שכאילו, מי אם יקשיבו לזה זה רע, אבל כאילו...
מה את חושבת? מה צריך לסעה על ההזנות?
מה שקרה זה שהחבר'ה התחילו להיות כאלה מוזיקאים. כן. ועם אגו ומעצבנים, ואני לא אהבתי את זה, לא היה לי כיף כבר. אז אמרתי, או שאנחנו חוזרים להיות שליחים, ומוזיקה היא הכלי, מוזיקה היא לא המהות. כי גם התארחנו בבתים שלהם, זה הפך להיות מעין כזה, אנחנו מספרים על ישראל, ועל יהדות פלורליסטית בישראל.
מי זה שלהם? בתים של מי?
של כל מיני קהילות בארצות הברית.
שירחו אתכם, כן, אוקיי.
או שאנחנו סוגרים את הבאסטה. סגרנו את הבאסטה. סבנו אותי. אני אוהבת אותם, מאוד, עד היום. אוהבת את כולכם, בסדר? מי שמאזין, שתדעו.
אז זה כאילו השלב שבה אתם התקלקלתם.
כן, היה קלקול, ברגע שהכסף הרציני התחיל להיכנס.
וזה נפסק?
נכון.
מישהו אחר לא יכול להמשיך את זה?
עד היום, אני מקבלת מיילים, עד היום, תבואו לאלבקרקי, תבואו לצ'ילה, תבואו למקסיקו, חשבנו לעשות קאמבק כזה, טור קאמבק, אבל אנחנו עדיין לא בני 45, נראה לי שזה
ה... אוקיי. בשלב מסוים בקריירה נגדיר את זה, בסדר? את עוברת לניהול אומנים, מה זה?
אז זהו, אז הניסיון הראשון היה עם הפאונטנדס ברחבי העולם, בבתים של אנשים מקהילות יהודיות, ואז לטור אחד לא יכל להגיע מתופף, שנורא אהבנו, אז חיפשנו מתופף ומצאנו מתופפת, שהגיעה ממארש דון דורמה, שאני בתור נערה מתבגרת נורא נורא אהבתי ונורא התרגשתי.
מה זה? רק בתור נער שהתבגר כבר מזמן, אז תגידי לי מה זה.
עם הרכב ברס, פסיכי אבל, שעושה מביג בנד לקלייזמר, דרך בלקני לדיקסי, all over the place, ו16 נגנים שהלכו יחד תקופה, התחילו לפני 14 שנה, אני חושבת, על הבסטות בשוק, והופיעו מול 10,000 איש בפסטיבלים בכל העולם, ונועה באה להחליף את אחד הנגנים בטור, ואז אמרה לי, אנחנו צריכים לנהל, בא לך? זהו, היה 3 אמים. אמרתי, כן. וזהו, ואז יום אחד דניאל זמיר התקשר אליי, אז קצת עבדתי איתו, ומיכל אותן עשיתי איתה איזה פרויקט, ופתאום מוזיקאים מתקשרים אליי לקבל שירותים של... מנהלת מוזיקאים, כשהבנתי שאני לא יכולה להתחייב לדבר הזה, כי אני יזמת, הרי. אז עשיתי את זה תקופה, את מר שנפרדתי מהם לא מזמן, הייתי איתם 4 שנים, והמשכתי בדרכי.
הפרק בחסות פנדה, המשיקה את pandazzz.co.il, אתר אונליין לרכישת מוצרי שנה חלומיים, במחירים, משתלמים במיוחד, וללא דמי משלוח. אנחנו מבלים כשליש מחיינו בשינה, ושינה טובה חיונית לתפקוד הגופני והמנטלי שלנו. הרבה אנשים חכמים השקיעו לאורך השנים מחשבה ומאמץ בפיתוח טכנולוגיות שישפרו את איכות השינה, ואחת החשובות שבהן היא מזרנים מחומרים ויסקו-אלסטיים, או בשמם המוכר יותר ספוג זיכרון. גם המזרן של פנדה עשוי מספוג זיכרון שכזה. אבל מהו ספוג זיכרון? ואיך הוא עובד? ספוג הזיכרון פותח בסוכנות החלל האמריקנית בשנות ה-70 עבור מושבים במטוסים וחלליות. כמו ספוג רגיל, הוא אלסטי, משמע הוא משנה צורתו תחת לחץ, אבל בנוסף הוא ניחן בצמיגות שמאפשרת לו לקלוט ולפזר חלק מהאנרגיה שמופעלת עליו. היכולת הזו מאפשרת לו לשכך זעזועים בזמן טיסה ולהגן על חיי הטייסים. בשנות ה-80 עברה הטכנולוגיה לרשות הציבור ונכנסה לשימוש במוצרים רבים, בין היתר למזרנים. לדוגמה, במזרנים בבתי חולים, כדרך להילחם בבעיית פיצי הלחץ אצל חולים המרותקים למיטה. בניגוד למזרני קפיצים שמפעילים לחץ על גופו של השוכב, ספוג זיכרון מסוגל להתאים את עצמו לצורת הגוף ולפזר חלק מהלחץ הזה. אבל הדור הראשון של ספוגי זיכרון סבל מבעיה לא נעימה. חום. החומר הוויסקו-אלסטי לא היה מסוגל לפזר את חום הגוף של מי שישן עליו, ולכן אחרי כמה שעות של שכיבה, המזרן היה מתחמם והופך ללא נעים. הדורות הבאים של ספוגי זיכרון שפותחו בשנות ה-90 וה-2000, פתרו את הבעיה הזו באמצעות שיפור זרימת האוויר בתוך המזרון, ושילובן של קפסולות ג'ל זהירות שמוליכות את החום מהגוף והלאה. התוצאה, מזרנים מודרניים שמתאימים את עצמם לצורת הגוף של מי שישן עליהם ושומרים על טמפרטורה נעימה לכל אורך הלילה. כיום, מזרנים העשויים מספוג זיכרון צוברים פופולריות בעולם ונחשבים לדור הבא של המזרנים. היכולת שמזרן מספוג זיכרון לפזר לחצים ולהעניק תמיכה אחידה לכל הגוף הפכו אותו למועדף יותר על פני מזרן קפיצים מסורתי. המזרן של פנדה מכיל 10 סנטימטרים של ספוג זיכרון, מה שמציב אותו בשורה הראשונה של מזרני הפרימיום, ובנוסף שכבה של בד מבסט טמפרטורה בשם Ice Fabric, המפזר את חום הגוף לקצוות המזרן, ומסייע עוד יותר בשמירה על טמפרטורה נוחה. בקרו באתר של פנדה, בכתובת pandazzz.co.il, והזמינו מזרן, טופר ומצרי שינה נוספים, במחירים משתלמים במיוחד. משלוח ללא עלות, בתוך יום עד 3 ימי עסקים ועד 100 לילות ניסיון. מזרני פנדה, pandazzz.co.il.
עושים עסקים עם חגי גולן.
ולאן את מתגלגלת משם?
הזמינו אותי להיות מקימה ומפיקה של יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה, שזה היום לאומי שהוחלט על ידי הממשלה.
מה זאת אומרת הזמינו אותך? למה לא הזמינו אותי?
כי אתה היית עסוק בדברים אחרים, אני חושבת. כתיבה,
הם
בעריכה.
לא שאלו אותי אם אני עסוק או לא. איך זאת אומרת?
כאילו בקיצור... שמעו עליי שאני אחת שמזיזה דברים, אני חושבת. זהו, זה היה הטייטל. ושוב, לגבי הטרייד-אופים והמחירים, אז המחיר הוא שהיה לי נורא קשה במהלך השנים להגדיר מה זה שבדיוק אני עושה. אבל ידעתי להרגיש איפה אני רוצה להיות, זה כן. אז באתי והקמתי, והיה לי כיף. ברגע שזה היה, אמרתי ביי.
רגע, כבר זהו, אמרת את הפרק הזה?
כן.
לא, מדברים על הפרק הזה של ה... איך הגדרת זה? היום של ה...
יום הוקרה כן. לפצועי מערכות ישראל ופעולות כן. האיבה. זה היה בתמוז, מתישהו. זה היה יום שקורה לכל הפצועים, כמו בעצם יום הזיכרון, אבל לאלה שבחיים.
כן.
זה היה עם נכי צהל, וזה היה גדול, זה היה אירוע עם נשיא המדינה, ובמאות בתי ספר בארץ, וכל מיני כאלה. התנסיתי בכל מיני פרויקטים, בין פרט הקמנו את הסרט ימי תודה, שזה 10 ימים בין יום השואה לבין יום העצמאות, על משקל הסרט ימי תודה, אבל בוא נתעסק בתודה. בימים הכי מורכבים בחברה הישראלית. ואז אמרתי, רגע, ויטל, את עולה על ספינות של אחרים, עם חלומות של אחרים, מה בא לך לעשות? וכל הזמן הזה הייתי פרילנס, הייתי מעצבת, למדתי עיצוב. אז בעצם שמתי עיצוב, פלס היכול שלי לספר סיפור, להניע מהלך או ליצור מהלך אסטרטגי יחד. והקמתי עסק למיתוג. והיום אני עובדתי מעצב, ואנחנו בעצם מספרים סיפורים לאנשים דרך ויז'ואל וטקסט.
אוקיי.
כן, וזה הדבר הבא שקפצתי אליו.
שמה זה אומר? שחברות פונות אלייך כי מה הן צריכות? אני נגיד, מי אני...
מי אתה, חגי?
כן, מה אני צריך את השירותים שלך?
אני לא יודעת אם אתה זקוק להם, אולי כן. אם אתה רוצה למכור משהו, אם אתה רוצה חשיפה, אם אתה רוצה שאנשים יקראו את החומרים שלך, אם אתה רוצה שאנשים ידעו מי אתה, אז אני שואלת אותך בפגישה הראשונה, מי אתה, למה אתה קם בבוקר, למה אתה עושה את מה שאתה עושה, למה זה אחרת ממה שדור פה שיושב ליד מנסה לעשות. אם היה לך את $1 מיליון ביד, מה היית עושה איתם? אם היית צריך לדבר לגמדים, איך היית מדבר עליהם? היית צריך לדבר לבלונדיניות 2 מטר, איך היית מדבר עליהן? ואז אנחנו לאט לאט מנסים לפצח את מה שמגדיר אותך כ... המילה מיוחד לא אהובה עליי, אבל כחגי בעולם. כי אם אתה עוד כמו כולם, זה לא עובר. אנחנו כולנו יודעים את זה, שיש יותר מדי רעש בחוץ.
ואת משווקת אותי.
לא משווקת, אני יוצרת זהות על ידי שימוש בויזואל, כן? בצבע, בפונט, בטקסט. אנחנו יוצרים את הסיפור שלך דרך הסיפור שלך.
אבל אני מבין שאתם בעיקר עובדים עם חברות מסחריות, לא עם...
אז אני עובדת, התחלנו עם עמותות, עבדנו עם הסוכנות היהודית, עם קולות, עם עיריית ירושלים, כאלה ארגונים, אבל השיווק הוא אחר כך, אני מעבירה את זה למישהו אחר, הרבה פעמים אני מכניסה איש שיווק שיפתח לי את המהלך
הזה. זאת אומרת, את בעצם יוצרת את הזהות הראשונית.
אני חושבת שהסיפור שלי הוא זהות, כן, כאילו גם עם כל הפרויקטים שסיפרתי לך עליהם, היינו צריכים כן. לייצר זהות, אז שמה, כן, כנראה שגם אני אחת מחמש אחיות. כן, גם הזהות הנשית שלי וגם הזהות של בן אדם שמסתובב פה במזרח התיכון, הייתי צריכה להתעסק המון בזהות.
תגידי, אני מבין שהיה פרק בדרך שחברה פנתה עליך להקים פסטיבל פולקלור בירוחם?
כן.
מה זה?
זה, הנה, זה פרויקט. אביטל, בא לך להקים פסטיבל פולקלור רב תרבותי לנשים בירוחם, כי אני גרה בירוחם, אילנה אמרה לי. אמרתי, לא, בואי נעשה את זה בירושלים. אמרה, בירושלים יש כל כך הרבה. בואי לירוחם, אין פה כלום. יש בדויות, יש עבריות מדימונה, יש אתיופיות, יש הכל. אמרתי לה, טוב, בואי.
מה זה בואי? הלך לגור בירוחם? תקופה?
לא, הייתי שם איזה 10 פעמים, זו נסיעה קשה מירושלים של שעתיים, מרגישה כמו 4. ופגשנו מלא קהילות, פגשנו בדויות, ופגשנו את האתיופיות, ופגשנו מלא נשים, וניסינו ככה להבין מה הן רוצות. עבדנו על זה כמה חודשים, ואז אמרו לנו, בואו תפגשו את חנה רדו במצפה. כי יש לה שם את הפרויקטים שלה במצפה.
אז בואי תגידי לה כמה מילים, כי לא יודע אם כולם כל כך יודעים.
חנה רדו היא יזמת. חברתית עסקית.
למדת עברית פה, זה כבר טוב.
נכון,
זה
יפה, תוך 10 דקות.
כן, אוקיי.
היא המשנה ליאור של מקן, ואז היא הקימה מקן במצפה, כשבעצם משפחות עברו מתל אביב למצפה.
בעצם שלוחה של המשרד פרסום.
נכון. אחר כך הקימה את מדבר 19, שזה חברה להנהלת חשבונות מרחוק. יש שם, אני חושבת, 35 עובדות שעובדות שם. כן, 35. בעצם היא לקחה אותן עובדות ממנקות במלון בראשית, וכאלה שלא הייתה עליהן עבודה. והיום עובדות, אני חושבת שכל היא מחלקת בונוס מהרבניו. זאת אומרת, 50% מהרבניו הולך לכיס שלהן, זה עסק מקסים, היא פתחה עוד אחד בצפת.
לא חושב שמה רבניו, לא מהכנסות, מהרווחים.
מהרווחים. ועוד אחד בבית שען, ובעצם היא נפלאה. אז ידעתי עליה, אבל...
והבנתי שהמפגש ביניכם היה סוג של איזה מפגש הזוי, המפגש הראשוני, לא?
כן, היה
מפגש הזוי. איך זה היה? ספרי על זה קצת.
אני לא יודעת אם אני יכולה לספר את כל הפרטים, אבל בעצם אני באתי לחנה, כי אמרתי, חנה, כאילו, חנה יושבת טוב, נראה לי, זה מה שחשבתי.
מה זה יושבת טוב?
היא יכולה לתרום לנו איזה צ'ק לפסטיבל.
אוקיי. לא, רציתי לבדל שאנחנו מדברים על אותו יושבת טוב.
כן. אוקיי. וניסינו לגייס כספים, וזה לא הלך לכיוון הזה. והייתי שוב חצופה, פעם שלישית, והיא הקימה מיזם שנקרא סופרסונאז בזמנו, לפני 3 שנים, והקשו ממנה לבוא ולדבר בוועידת עסקים של גלובס, והיא ראתה שיש 10% דוברות.
בלבד,
I'm not having this, הקימה את הפלטפורמה הזאת של סופרסונאז, כשבעצם... 100 אנשים היו שם עם הפרופילים שלהם, ולא רצתה להישמע לקולות של אין נשים, אין נשים, הנה יש נשים, הנה הפלטפורמה, תיצרו קשר עם אנשים ותבקשו מהן לבוא לדבר. זה לא שיש בעיה של נשים.
אז אני רק חייב להעיד שבתור אחד שהיה אז בגלובס,
כן.
אז אני זוכר את זה, זאת אומרת, אני זוכר את הרגע. לא, את הקטע שהיא כתבה לנו, או שהתקשרה ואמרה, מה זה, יש לכם את הוועידה השנתית שלכם ו... לא יכול להיות נשים. שיש כל כך מעט נשים, והן לא מיוצגות, ועשתה עם זה הרבה רעש, ואחר לתקשורת וכל זה, עשתה לנו, מה שנקרא,
צויין.
ניירה אותנו.
טוב מאוד, נכון?
כן, כן, כן. כן, כנראה שצריך את זה עדיין.
כן, נכון. אז היום בפלטפורמה יש 1,800 חברות, אבל כשהיא שאלה אותי, אמרתי לה, תראי, אני סופר סונה מדי וואן, התקשרו אליי משום מה. לפני 3 שנים, אמרתי, יאללה, סבבה, נשים לנשים תומכות. פתחתי פרופיל, בזמנו זה היה בחינם, היום זה עולה 220 שקל כולל מע"מ, נראה לי לחברות חד פעמית.
מה זה סופרסונה? ספרי על זה. מה זה? לא מבין מה זה.
זה נשים שעוסקות בשוויון מגדרי בנקודות ההשפעה. אז כל מי שרוצה יוכל לפתוח פרופיל, עיסוק שלה, מה היא עושה, במה היא מאמינה, מה הדרייב שלה. ואני חושבת שמה שקורה בפועל זה שהרבה נשים נמצאות בקהילה הזו ופונות אחת לשנייה אם הן צריכות מישהי שתבוא לדבר, להתייעץ איתה בתחומה. וזהו, לא קרה הרבה מעבר לזה. זאת אומרת, יש דף פייסבוק שעולים בו כל מיני פוסטים, אבל הייתי כאילו חצופה ואמרתי, תשמעי, לא נראה לי שזה, ברעיון זה נפלא, בפועל כאילו מרגיש לי לא זז. והיא אמרה לי, למה? מה את חושבת שאפשר לעשות? אמרתי, ולא חשבתי על זה קודם, אמרתי, נראה לי אפשר לעשות ככה וככה וככה, הראש היזמי שלי. וזהו, ואז חברה שלי באתה לי מתחת לשולחן, אילנה השותפה. אמרה לי, תעשי מוב, תעשי מוב על חנה רדו. כאילו, זאת ההזדמנות שלך, לא הבנתי מה המובנים, העסק שלי מנסה לפתח אותו, אנחנו פה עם פסטיבל, אין לי זמן. אבל אילנה קלטה משהו שאני עדיין לא קלטתי, שיש פה הזדמנות לעשות משהו עם חנה רדו.
ומה עשית?
שלחתי לה מייל, התקשרתי לידיד שלי, סיפרתי לו את הסיפור, אמר לי, את שולחת מייל עכשיו, הוא נשאר על הקו בזמן ששלחתי את המייל. התקשרה למחרת, דיברנו 1.5 שעות, והחלטנו להקים בית ספר למנכ"ליות. אחרי שיחה של 1.5 שעות, זאת חנה רדו, ואביטל יחד. כאילו ככה מתנהלים הדברים.
רגע, הבנתי שזה התחיל כסדנה שהפכה בהמשך לבית ספר, נכון?
אז היום אנחנו מפתחות את הבית ספר. מה שקם תוך כדי, בגלל שלבית ספר לוקח קצת זמן, זה פורום שקראנו לו המנכליסטיות. התחלנו אותו ביולי.
המנכליסטיות זה על משקל כלכליסטיות? וכאילו, כך שאבתם את השם מכלכליסט?
אפשר, כלכליסט.
כן, נדלני, לא, נדלניסט.
נדלניסט, מנכליסט.
כן, בדיוק. אז מנכליסטית, אוקיי.
מנכליסטית. ובעצם,
מה זה אומר? מה עושים?
אז קודם לכן, ניגשה מישהי מקהילת סופרסונה לחנה, ואמרה לה שהיא מנכלית של סטארט-אפ, ואמרה לה, אני מאוד מתקשה. בכל מיני אתגרים מקצועיים שיש לי. כאילו אני כל יום לומדת משהו חדש, וקשה לי להביא יועצים מבחוץ כל שנייה למשהו אחר. קשה לי, לבד. ואז חיברנו את זה שאני אמרתי לחנה, בואי ננסה ולהבין איך אנחנו נותנות ערך אמיתי לנשים האלה. יש פה קהילה, יש פה 1,800 נשים, אבל לא קורה מספיק. היא חיברה את זה חנה עם הראש המבריק שלה, לשיחה שלה עם יונת המנכלית של הסטארט-אפ. הזמנו 15 מנכ"ליות ל-WeWork בהרצליה לברינסטורם, כשבעצם פתחנו 3 שעות של שיחה, מה האתגרים המקצועיים שאת מתמודדת איתם ביום-יום. ועל המסע ומתן, בניית מוניטין, יחסים מדירקטוריון, גיוס לקוחות, שימור עובדים, מלא אתגרים כמובן, מגזר ראשון, שני, שלישי, בנות 30 ובנות 50, וניגשו אלינו עוד 4 נשים מהמפגש הזה, אמרו, אנחנו רוצות לבנות את הדבר הזה יחד איתכן, את הפתרון הזה, עדיין לא ידענו מהו, וישבנו במשך 4 חודשים, ויצרנו פלטפורמה שקראנו לה מנכליסטיות, בעצם פורום, שנפגש 12 פעמים בשנה, 12 פעמים בשנה, ראית איך תיקנתי את עצמי?
מעולה.
פעם אחת. ו3 שעות כל מפגש, כשחצי מהמפגש עוסק ב... הן מביאות את האתגר שלהן, זאת אומרת, כל אחת מקבלת צ'אנס להביא אתגר לשולחן, מציגה אותו 5 דקות, יש מהן מתודת הצית, 5 דקות אנשים שואלות שאלות עברה, 5 דקות היא מגיבה, ואז מקבלת 30 דקות את הקבוצת נשים הזו, שנותנת מהידע ומהניסיון שלה במקומות דומים. אחת באה עם אתגר עם הדירקטוריון שלה. והיא אמרה לנו, חסכתם לי חודשים של ניסוי ותהייה בדבר הזה, כש-20 נשים.
תגידי, אבל למה הם צריכות למצוא את הפתרונות ואת התשובות דווקא בפורום כזה של נשים? הרי מה שאת מעלה זה הכל מה שהעלית, לפחות מה שעכשיו אמרת, זה הכל בעיות ניהול של...
מקצועיות.
כן, שלא קשורות לנשים גברים. גם גבר מתחבט באותן בעיות, שימור עובדים, היחסים על הכוחות.
חד משמעית, למנכ״ל זה לא פשוט להיות.
נו.
גבר או אישה.
נכון, אז למה זה צריך, למה זה צריך להיות לעשות בפורום רק של נשים? למה, או לחילופין, למה אותה מנכ״לית לא יכולה למצוא תשובות בפורומים רגילים, ולאו דווקא כאלה נשים פרופר?
אז בלי לזלזל, כן, המשפט הבא שאני הולכת לומר, אני לא יודעת אם גברים יכולים להבין מה קורה במפגש שהוא רק נשי. זאת אומרת, קורה שם משהו שלא יכול לקרות בקבוצת קו-אד. שכבה יורדת. כשבקבוצה שהיא גם וגם, יש, אני צריכה לבוא עם השיעוד שלי. שזה מה שאני עושה כל היום, כי אני מנכלית, כן? אני צריכה להיות חזקה, אני צריכה לדעת, אני צריכה לנהל, אני צריכה להניע. ופתאום יש לך הזדמנות שנשים יושבות יחד, שמשהו יכול לרדת. כאילו, במקום להיות חזקה, את יכולה לחשוף עוד שכבה, ולהיות אולי קצת פחות יודעת. הרי זה מה שאנחנו עושות, להגיד, היי, אני לא יודעת.
וגברים, את חושבת, או שהיא לא יכולה לעשות את זה בפורום שותף עם גברים, כי היא פוחדת להיחשף כאחת שאולי לא יודעת?
אני חושבת שהיא נלחמה כל כך להגיע לאן שהיא הגיעה. ואני חושבת שזה לא פשוט. אני חושבת שזה פודקאסט נפרד. כן. השיח
לא,
הזה.
לא, לגמרי. אני יכול להגיד לך שהבעיה של האישה באותה נקודת זמן, נגיד, להיחשף בזה שאולי יש דברים שהיא לא יודעת, והיא פוחדת להודות בזה, נגדיר את זה ככה בפורום. זאת אומרת, אני בטוח שזו אותה בעיה גם של הרבה גברים מנהלים. זאת אומרת, זה לא בעיה ייחודית רק לאנשים. גם גברים שהם לא יודעים, הם פוחדים להיחשף ולהגיד שם.
בעולם מושלם, המנכליסטיות זה גברים ונשים יושבים יחד. בעולם מושלם. בסוף היום גברים יבואו ללמוד בבית ספר למנכליות. בעולם מושלם. אנחנו מבינים את הבנפיץ ואת המגרעות אחד של השני. אנחנו לא שם עדיין. אני חושב שאנחנו צריכות להתחבר לזהות שלנו קודם, להבין מה החוזקות שלנו, ואז נוכל לפתוח את הדלת לעולם. אני חושב שעדיין צריכה לעשות עבודת דיוק לפני שאנחנו חזקות מספיק, או נשים מספיק, אני לא יודעת מה המילה אפילו עדיין, מנהיגות נשית, אני יודעת שיש עוד עבודה בלחקור מה זה הדבר הזה.
ואם אני גבר שרוצה להירשם לפורום הזה?
האמת שקיבלנו פרופיל הרשמה מגבר.
אתם לא מאשרות.
כרגע לא, אני צריכה לחשוב על זה, אבל זו נקודה מעולה. מה אתה חושב?
אני, שמי, את רואה לי מרוח אחת בשאלות שאני שואל, שאני חושב שאת לפחות לפי מה שאת מציפה כאן, זה לא בעיות שייחודיות רק לנשים, זה בעיות שכל אחד שהוא מנהל מתחבט בהן. זה יכול להיות שהגברים הם פחות פתוחים בפורים כאלה, ואת יודעת, אז הם לא בטוח שהם ירצו להציף בעיות שיש להם, מתביישים, לא יודע, נתפסים יותר חלשים.
אנחנו יודעים שנשים מתביישות בלשאול שאלות, תחשוב על כל מיני פורמים או קהלים, שנשים פחות ירים אותי, אנחנו יודעים, זה מחקרים סטטיסטיים, שנשים צריכות לדעת, שבדיוק ראיתי תד נפלא על זה, על איך שמחנכים בנים להיות ברייב, ונשים או בנות להיות פרפקט. ואיך אנחנו גדלנו בתודעה, שבה אל תעשי, אם את לא בטוחה במה שאת עושה. כשהבנים בינתיים רצו קדימה, נפלו, נזרקו, קפצו, התרוממו ולמדו, ואת עדיין מתחבטת, האם להרים את היד או לא. זה לא חדש. אז כן, זו אותה בעיה לגברים ולנשים. פעם פותרים את זה בקבוצת קו-אד, ופעם אנחנו מנסות לתת לזה.
תשמעי, את עושה, את עשית הרבה דברים, זאת אומרת, הרבה יזמויות, וכאילו, ואני...
יזמויות זו מילה?
כן. אוקיי. לגמרי. עכשיו, אני יצא לי לדבר עם לא מעט יזמים לאורך השנים, ואת יודעת, רוב היזמים, רוב המוחלט שלהם, כמעט הייתי אומר, השאיפה שלהם ביזמות, בסופו של דבר, זה...
לעשות כסף.
בוטום ליין, כן. את יודעת, בסוף שהיוזמה הזאת תתרגם לאיזה משהו כסף. ואצלך לא נראה לי שזה ככה.
איכשהו התמזל מזלי, אני מצליחה לעשות כסף מהלקוחות שלי. ולייצר ריטיינרים כאלה עם חלקם, ואז יש לי זמן לשחק ולחקור מקומות אחרים, כמו שאני עושה עכשיו עם חנה. כרגע אין כסף, אבל יהיה כסף. אנחנו תוסעות לאיסלנד בעוד חודש, לבדוק התכנות של פתיחת סניף של המנכליסטיות באיסלנד, ובחזון שלי, אם יש בברלין ובאמסטרדם וניו יורק ותל אביב וירושלים, ונשים מכל העולם נפגשות פעם ברבעון להחליף ידע וניסיון באופן בינלאומי, אז עשינו דבר, גם הכנסנו כסף כי נמצא ספונסרים שידלקו על הרעיון, וגם איזה מדליק, אם נשים יוכלו לעזר אחת בשנייה, לא רק ב-400 שלהם.
את פמיניסטית? את מגדירה את עצמה פמיניסטית?
שכל אישה היא פמיניסטית.
ממש לא.
עמוק בפנים?
לא חושב, לא בטוח.
מה זה פמיניסטית?
לא יודע, אני לא ניכנס כרגע להגדרה מדויקת, כי אני לא יודע להגדיר בצורה מדויקת, אבל אני לא משוכנע שכל אישה היא פמיניסטית.
אני בעד אנשים, כן? אני חושבת שגם אתה, בגלל זה אתה מדבר איתם, אבל אני בעד אנשים והקידום שלהם אל עבר הפול פוטנציאל שלהם.
את יודעת מה, אני אענה לך על זה, מה זה אני בעד? אני בעד אנשים כמו שאני בעד, אני בעד אנשים כמו שאני בעד הגברים, אני לא נגד אנשים, או אני לא בעד הגברים יותר מאשר בעד אנשים, אבל אני לא באופן מובהק יותר בעד נשים, שזה נגיד פמיניסטית.
כן. אני בעד אנשים, בדיפולט שלי אני חושבת, אני אישה, ועל כן אני מתחברת לנקודת הכאב, או כמו שטים פריס, יזם שאני אוהבת, הוא אומר, scratching your own itch, ביזמות זה הדבר הכי חשוב. כשאת מגרדת את הגירות שלך, אז שם יש ניואנס שמישהו אחר לא יכול להבין. אז אני אישה, אז מטבע היותי אישה, אני רגישה לנקודות כאב, או לתסכול, או לסיפור שלנו כנשים. אני בעד אנשים בכללי, ואז נשים קיבלו פחות הזדמנויות, יש לנו פחות בסלסלה, אני חושבת יותר קשה להשיג את מה שיש לעולם הזה להציע, אז בוא ניתן דחיפה שם, כן, זה חשוב.
אוקיי, okay, סלחנו עם הבית ספר, יש סניף באיסלנד ובכל המקומות הנהדרים שאמרת.
איסלנד.
מה הלאה?
תשמע, אם יהיה מנכליסטיות בכל העולם, זה אחלה הלאה
לשלוש כאילו
שנים הקרובות כרגע. אני עובדת על ההל הפרטי שלי, אני לא יכולה לדבר עליו עדיין.
למה?
כי יש שותפים, לא דיברתי איתם, אני יכולה להעלות את הרעיון. הוא בשלב הרעיון okay. פלוס. טעות, אבל זה קשור ל... זה מתמודד עם בעיית הבדידות בעולם. כאילו, WeWork מטפלים בזה דרך WeLive, ויש את ון בשכונת שפירה שמטפלים בזה דרך... קהילה יותר ושכונה יותר, אז אנחנו הולכים על פתרון נוסף, שאני לא אומר אותו, אבל זאת, עם האישו הזה אנחנו מתמודדים, דור הוואי ובכלל, בדידות זה דבר, גילינו שיש Minister of Loneliness בלונדון.
באמת?
היא אישה, לא יודעת מה זה אומר, אבל...
שרה לענייני בדידות?
כן.
וואלה.
כן, זה, it's a thing.
לא, אין ספק שבעולם שאנחנו חיים בו, זה משהו שיותר ויותר. לכאורה זה לא, אבל זה בעצם כן.
לכאורה זה לא, זה בדיוק שם. והבית ספר למנכליות, זה משהו שאני רוצה להרים, שהוא דומה למנכליסטיות, במובן הזה של שיתוף ידע והזדמנויות וקידום קריירה, אבל הוא... הוא עבור נשים שעדיין לא שם, שרוצות לעשות את הדרך, אז הן מקבלות השראה ולומדות מנשים שכבר עשו את זה, מהנשים שכבר עשו את זה, שומעות הסיפורים האמיתיים. אני קוראת לזה מעין כניסה לחדר השינה של המנכלים והמנכליות המבריקים שם בחוץ.
וגם כאן המוטיבציה היא עניין, משהו ש...
זה הכניס כסף.
נורא חשוב לעולם שזה יהיה...
וזה חייב להכניס כסף בשלב הזה, לאט לאט, ככל שאני גדלה ומתבגרת, אני מבינה יותר את הערך של שורת הרווח הכפולה, כשהאמפסיס הוא גם, הוא על הכסף, בוודאי, הוא חייב להיות, אחרת זה קשה, זה קשה מאוד להניע, ולהשאיר את זה בר קיימה, בעולם.
טוב, אביטל שטיין, היה כיף לדבר איתך.
גם איתך.
תודה.
תודה.
עד כאן עוד פרק של עושים עסקים, נגיד תודה לרן לוי העורך הראשי, לדני תימור המנהל העסקי, שרה סילבצקי מנהלת הקהילות שלנו, עינב לנדאו מנהלת המחירות, ודור קומט עורך ומפיק התוכנית. כל הפרקים של עושים עסקים נמצאים באתר הבית שלנו, ranlevi.com/biz, וכמובן באפליקציה של רשת עושים היסטוריה. אני חגי גולן, נתראה בפרק הבא, ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.